שלום, כאן תמיר דורטל ואתר פורט, והיום אנחנו מארחים את עורך דין רן בר יושפט, סמנכ"ל פורום קהלת, דוקטורנט להיסטוריה, ומי שעוסק בהסברה ישראלית בחו"ל ובקמפוסים. כמו כן, רן כתב שני ספרים, טסתי לדבר על ישראל ובאתי לעשות שבת.
אהלן, שמח להיות פה.
שמחים לארח אותך. היום נדבר עם רן על הסברה ישראלית בקמפוסים, וגם בכלל על מלחמה, גבולות של שימוש בכוח ונושאים במשיקים. אבל דבר ראשון, אני חושב שאין מסמכים כולנו לשמוע קצת על פורום קהלת וקצת על באתי לעשות שבת. אני חושב שאנשים קצת לא מכירים.
בכיף. אז קודם כל נתחיל בפורום קהלת, כי זה הנאום שאני רגיל לתת בצורה ככה יומיומית. פורום קהלת זה מכון מחקר שבא לקדם מדיניות. אנחנו יושבים בירושלים, יש לנו כ-80 חוקרים, אנחנו מכון די גדול. ובעצם אנחנו מאמינים בשלושה דברים. אחד, שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי. דבר שני, אנחנו רוצים לחזק את המשילות, שזה אומר בעברית פשוטה, שכשיש מתח בין נבחרי ציבור לבין הפקידות, אנחנו מבינים דמוקרטיה בתור נבחרי ציבור. ודבר שלישי, אנחנו מאמינים בחירויות פרט, שזה אומר שאנחנו רוצים שתהיה פחות רגולציה ממשלתית, בעיקר לעסקים קטנים, יותר שוק חופשי, יותר קפיטליזם. אנחנו כותבים ניירות מדיניות, ואת הניירות מדיניות האלה אנחנו מציעים לנבחרי ציבור שונים, לאנשי אקדמיה, גם לפקידים ברמות בחירות וכן הלאה וכן הלאה. רוצים גם לשנות את השיח הציבורי וגם לקדם את זה, אם זה באמצעות חקיקה, אם זה באמצעות דרגולציה, הסדרה באלף מה שנקרא.
יפה, והם קוראים נבחרי הציבור והפקידים מתמשים בזה ש...
תראה, הצלחנו לעשות לא מעט דברים במדינה בשנים האחרונות, אני חושב שבשביל גוף שקיים 7 שנים, השפעה של פורום קהלת היא עצומה. אני בעיקר רואה את זה מהלחץ של ארגונים מהשמאל הרדיקלי שמאוד מאוד מוטרדים מאיתנו. בהחלט, יש השפעה גם בחקיקה, גם בהסדרה. יש דברים שאני חושב שהם לא באמת פוליטיים, שפשוט אנשים מבינים שוואלה צריך לשנות.
ולמה צריך, ישאל השואל שלא מכיר גופי מחקר ולא מכיר think tanks באמריקה, במה זה שאני מאוניברסיטה? למה צריך עוד גופי מחקר אם יש לנו כבר אוניברסיטאות שממומנות בכל כך הרבה כסף?
אז אני חושב שזו בדיוק הנקודה, אנחנו לא ממומנים מכסף ציבורי, אנחנו גם לא ניקח לעולם שקל מהמדינה, מכיוון שזו לא הגישה שלנו. אני חושב שכשאתה רוצה לבצע מחקר איכותי, עדיף קודם כל לראות את החץ, עדיף קודם כל שיהיה לך מטרה, ורק אחרי זה לראות את החץ ולא לתקוע את החץ, ואז לסמן סביבו את המטרה. וזה אחד הדברים היפים שאפשר לעשות במכון מחקר שהוא עצמאי. אנחנו רואים שלפעמים המחקר שלנו נותן דברים שהם שונים ממה שאפשר למצוא במקומות מכוני מחקר אחרים, ואני חושב שחשוב שיהיו גם את הדעות האלה שאפשר לומר שהן יותר שמרניות, בטח במובן הכלכלי, גם בכל מה שקשור למשפט בינלאומי. בכלל יש לנו פה הרבה מחלקות, מחלקה כלכלית, משפטית, ליטיגציה, משפט בינלאומי וכן הלאה וכן הלאה, ובכל אחד מהנושאים האלה אני חושב שאנחנו נוקטים בעמדה שהיא לאו דווקא המיינסטרים היום בחברה הישראלית, ולכן יש לה מקום.
אני רציתי לשאול אותך, אמרת שאתם מתמקדים במשילות בזכות של העם היהודי על ארץ ישראל, ושאמרתם בקפיטליזם. אז אני מבין איך אפשר לקדם קפיטליזם ואיך אפשר לקדם משילות, איך בדיוק מקדמים את זכותו של העם היהודי לארץ?
חוק הלאום. חוק הלאום זה משהו שקוראת סייעה בו. בצורה מאוד מאוד משמעותית.
אבל זה יותר הצהרתי מאשר מדיניות, זאת אומרת.
לא, אני חושב שלא, אני חושב, שמעתי שתי ביקורות על חוק הלאום, ששתיהן סותרות אחת את השנייה לחלוטין. אחת אמרה, החוק הזה הוא רק הצהרתי ולא עושה כלום, והדבר השני שהוא עושה הוא מפרק את הדמוקרטיה בישראל. אז האמת ששתי הטענות פשוט לא נכונות. אגב, קצת היסטוריה על החוק, לפני שאני אגע בקישקה ובתוכן, חוק הלאום היה במקור, מי שהייתה אמורה לקדם אותו זו ציפי לבני, אבי דיכטר חתם על ההצעה לפניה.
2011, לא?
זה, כן, התחיל ב-2009, אבל כן, הצעת חוק 2011, ומכיוון שהיא ואבי דיכטר התמודדו בזמנו על רשות קדימה, היא כנראה לא רצתה להיות מספר 2 בחתימה. בערך 50, בין 50 ל-60 חברי כנסת חתמו עליו, רובה מהמרכז ומהשמאל, והחוק היה הרבה יותר ניצי מהחוק של היום. מה שקרה זה שברגע שמי שהציע את החוק, זו הייתה הילד שקד ויריב לוין, אז ברגע שזה מגיע מהימין, למרות שזו אותה מדיניות אפילו רכה יותר, אז החוק הפך להיות פשיסטי, ואחרי זה אמרו, הבעיה זה לא החוק, אלא מה שאין בחוק. אני את ההתמחות המשפטית שלי עשיתי בלשכה המשפטית בכנסת, אני חייב לומר שמעולם לא שמעתי ביקורת על חוק, שמה שלא בסדר זה מה שאין בו. כן, אין בחוק את המילה שוויון. גם בפקודת מס הכנסה אין את המילה שוויון. למעשה חוץ ממתן הזדמנויות לאנשים בעלי מוגבלויות, אין בכלל בחקיקה את המילה שוויון, אבל בסדר, חסרה המילה שוויון. כמובן שזו איננה אכסניה נכונה. אין לי בעיה עם המילה שוויון, פשוט זה לא רלוונטי לחוק שמדבר על זהות. אם היו לוקחים את כל חוקי היסוד ושמים במסמך אחד, ומוסיפים כל האזרחים שווים תחת החוק, אין לי בעיה עם זה. אבל גם בפקודת מס הכנסה, המילה שוויון פשוט לא רלוונטית.
אוקיי.
אז רגע, זהו, סליחה, זה כאילו על ההיסטוריה של החוק. עכשיו, מה החוק כן עושה? אני אתן לך סתם שתי דוגמאות שאני ככה שולף מהמותן. דוגמה אחת, יש לנו בעיה של מה שאני מכנה מסתננים בדרום תל אביב. יש היום בערך 80,000 אנשים שמגיעים מאפריקה, שהגיעו מאפריקה לתל אביב, בצורה פלאית, למרות שיש כאלה שטוענים שהם פליטים, הרוב המוחלט הם גברים. הם יכולים לבקש איחוד משפחות. זאת אומרת שאפשר מראש להניח שה-80,000 האלה יכולים להגיע ל-150,000, נניח לא כולם מתחתנים. נראה לי גם שלא כולם יעשו תכנון משפחתי. לא כולם יגידו, טוב, בוא נראה מה ההכנסה השנתית שלי, כמה ילדים אני צריך להביא, ולכן יכול להיות שתוך עשור, אני במקום 150,000 איש אגיע לחצי מיליון. מכיוון שאני חושב שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, אם יהיה לי פה קבוצת מיעוט של חצי מיליון איש, לי זה מפריע מבחינת שמירת הזהות של המדינה. אם אני אבוא עם זה לבית המשפט, ואני אומר לו, תשמע, צריכים להוציא את האנשים האלה מכיוון שהם לא מתאימים לי מבחינת המבנה הזהותי שלהם, אז בית המשפט יבוא ויאמר, אוקיי, איפה זה כתוב? מי אמר שישראל צריכה להיות מדינת הלאום של העם היהודי? אני אגיד לו, מגילת העצמאות, היה יכול להיות נחמד, רק שבית המשפט החליט שמגילת העצמאות היא איננה מסמך בעל תוקף משפטי. ולכן יש לזה חשיבות. דוגמה נוספת, נניח שמחר הבדואים בדרום מחליטים שהם לא אוהבים את מדינת ישראל, נמאס להם, הם רוצים להקים בדואיסטן בנגב. אני אבוא ואני אומר, מה פתאום? זה מדינת הלאום של העם היהודי. יגידו לי, אוקיי, איפה זה כתוב? הם לא רוצים להיות תחת החוקים שלך, אתה לא מאפשר להם פוליגמיה, אתה לא מאפשר להם לבנות איך שהם רוצים, הם לא רוצים יותר להיות תחת הצבא הישראלי, ותחת המשטרה הישראלית, ותחת הדגל הישראלי. אני צריך לבוא עם איזשהו קייס, כלשהו משפטי, לבית המשפט, עד חקיקת חוק הלאום, חוק היסוד, ישראל מדינת הלאום של העם היהודי, בעצם לא היה לי שום סעיף בחוק שהייתי יכול להיאחז בו. דבר נוסף, ישנו כרסום מתמיד של ערכים זהותיים במדינת ישראל, ולא כל כך מופרך לחשוב שבעוד כמה שנים, אם לא היה את העיגון של החקיקה הזו, היו אומרים שחוק השבות, שבעצם מעדיף כניסה יותר מהירה של יהודים לישראל, היו אומרים גם החוק הזה צריך לבטל אותו. ברגע שהוא משוריין כחוק יסוד, זה בעצם נותן לי איזושהי תעודת ביטוח להמשך הזהות הלאומית של עם ישראל. מקווה שזו הייתה תשובה מלאה.
זו תשובה מצוינת, ואני חושב שבנימה הזאת נשמח גם לשמוע קצת על הפעילות ההסברתית שלך, אם אתה פועל בארגון, ואם גם תוכל אולי לספר לנו קצת על תופעות שאתה נתקל בהן בחול.
בשמחה. אז קודם כל אני רק אומר, הפעילות שלי שאני עושה, הסברה, כן, תמיד אומר איך אומרים הסברה באנגלית, הסברה, אין לזה מילה באמת, אז היא לא קשורה לקוהלת, או בטח לא באופן ישיר. אני אספר איך התחלתי בעצם עם כל הנושא הזה. בצבא שירתתי כלוחם ומפקד ביחידת מגלן. זה היה בזמן האינתיפאדה השנייה. מבחינתי אני עשיתי את הדבר הכי מוסרי ונכון שאפשר. הגנתי על אזרחים ישראלים, יהודים, מוסלמים, נוצרים, טבעונים, לא משנה מה, מפני מחבלים. וכשהגעתי בפעם הראשונה לשליחות בארצות הברית, גיליתי שבמקרה הטוב, אנשים חושבים שאני קצת בעייתי, אולי יש לי פוסט טראומה, אולי אני אגרסיבי, במקרה היותר שכיח ויותר רע, ראו אותי בתור השלילי, בתור הבן אדם הרע. וזה מאוד הפתיע אותי, כי אמרתי, איך זה יכול להיות? אני מצד של הטובים. הלכתי עם זה כמו כל ישראלי חצוף שחושב שיודע לנהל את העולם ב-2005 למשרד החוץ. אמרתי, הייתי בארצות הברית, לא אוהבים אותנו, בואו נעשה עם זה משהו. בגדול התשובה שלהם הייתה, הכל בסדר. שנה לאחר מכן, בחור בשם עידו אהרוני, הוא בעצם היה קונסול בניו יורק לפני דני דיין, יצא עם קמפיין שנקרא Brand Israel, תשווק את ישראל, זאת אומרת בואו נציג את ישראל בצורה יותר טובה, באמת לקח את העניינים לידיים שלו, ציפי לבני אגב, מזכיר אותה פעם שנייה כבר, היא הייתה באותו זמן שרת החוץ, והתחילו לקדם את הנושא של תדמית ישראל בעולם, שזה המונח שאני מעדיף במקום הסברה. אני הבנתי שמשרד החוץ לא כל כך עובד איתי, אז אמרתי, טוב, מתאים לתפיסה הקפיטליסטית שלי, מה שאני רואה שהמדינה לא עושה אני אעשה לבד, נפגשתי עם כל ארגון אנטי-ישראלי שיכולתי למצוא פה בארץ, כדי להבין מה הטענות שלהם, ניסיתי להיות בכל תוכנית שמתעסקת בשיפור תדמית ישראל בעולם, כדי שאני ארגיש שיש לי הרבה ידע, כדי שאני אוכל להתווכח עם אנשים על הנושאים האלה. והתחלתי להגיע לכל מיני קבוצות שנמצאות כאן, ולפעמים היו מזמינים אותי כדי להתווכח, כדי להציג איזושהי פרספקטיבה שונה ממה שהם שמעו, באיזשהו שלב גם התחילו להטיס אותי לחול, כדי שאני אעשה את זה שם. אז במובן מסוים אני יכול לומר שהייתי די חלוץ בנושא הזה של קמפוסים, זה לא שלא היו אנשים לפניי, גם בשנות ה-70, ה-80, ה-90, אנשים עשו הסברה במדינות שונות, אבל אני חושב שכן לקחתי את זה לאיזשהו שלב אחד יותר מתקדם, כי באמת חרשתי קמפוסים, זאת אומרת, באמת הייתי, דיברתי עם בערך 100,000 איש בלייב עד היום, מתעסק בזה בערך 15 שנה, זה הרבה. היה לי מסע אחד לארצות הברית שהיה 6 חודשים, וששם דיברתי עם כמעט 50,000 איש בחצי שנה הזו. פשוט נתתי הרצאה, היה לי יום חופש אחד בכל 6 חודשים, ראשון עד שישי שני עד שישי דיברתי בבתי ספר וקולג'ים, שבת בבתי כנסת ובראשון בכנסיות. אז צברתי הרבה ניסיון של ההסברה מהסוג הזה.
ומה הטענות שאתה נתקל בהן? כלומר, למה בכלל מדינת ישראל צריכה לעשות הסברה? וככל, כמו כל מדינה בעולם, אני בטוח שיש ביקורת כנגד הרבה מדינות בעולם, כנגד ארצות הברית, כנגד רוסיה, סין. אנחנו קוראים, מי שקצת מתעניין בפוליטיקה בינלאומית, קורא עליהם כל הזמן מאמרים וידיעות, וישראל נראה שהיא לא שונה מהם. מה...
מולי, אז שאלת 3 שאלות, אני אנסה לענות ראשונה, שנייה, שלישית. ראשית, מה הטענות שטוענים נגד ישראל? האמת, בסופו של יום יש 25 עד 30 שאלות שחוזרות על עצמן. אלו אותן שאלות, לא משנה איפה אתה בעולם. למה אתם מבצעים טיור אתני? למה אתם גונבים מים? למה אתם עוצרים ילדים? למה אתם כובשים? וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וזה משהו שהוא קצת מעודד. אני הייתי בעברי מדריך פסיכומטרי, מה שנחמד בפסיכומטרי זה שבסוף יש לך מאגר סגור של שאלות. זאת אומרת, אם אתה כבר הבנת את השיטה, אתה יכול לזרום איתה. הסברה ישראלית, אגב, לדעתי יותר פשוטה מפסיכומטרי. אז קודם כל, לגבי השאלות, תכף ניכנס אולי לכל שאלה ואיך אני חושב שכדאי להגיב, אבל זה רשימה סגורה של שאלות שחוזרות על עצמן בכל מקום. לגבי למה ישראל צריכה להתעסק בזה, שאלה מעולה. קודם כל, שוב, לא רק כי אני קפיטליסט, זה שאני קפיטליסט ואני חושב שבדרך כלל האזרחים צריכים לפתור דברים ולא המדינה, זה נכון, אז אני אולי טיפה מוטה פה, אבל מעבר לזה, אני חושב שאם מישהו היה בא אליי מרוסיה או מסין ואומר לי, שלום, אני שר מרוסיה או מסין ואני אסביר לך כמה אנחנו מדינה מקסימה, הייתי קצת חשדני כלפיו. ולכן ברגע שמדינת ישראל היא זאת שמגיבה, אני יכול להבין למה הצד השני יגיד, טוב, זה לא נשמע לי כל כך אמין.
לעומת זאת, פוליטורקים כאלה, בדיוק, של הצבא האדום.
אנשים שבאים ועושים תעמולה. לעומת זאת, כשאזרחים פרטיים באים ואומרים, לי חשוב, כי אתם כרגע אומרים דברים לא יפים על המדינה שלי, וזה פוגע בי. זה פוגע בכלכלה שלי, זה פוגע בתרבות שלי, זה פוגע באקדמיה שלי וכן הלאה וכן הלאה, אז אפשר לבוא ולומר, אני רוצה לדאוג שזה לא קורה. חוץ מזה שזה גם עניין של כבוד לאומי. השאלה השלישית, ישראל מבחינת איך היא לעומת מדינות אחרות, אז יש תיאוריה כזו ביחסים בינלאומיים שמדינות קטנות רק רוצות שישמעו עליהם. כן, מלטה. שלום, בואו תבקרו במלטה, אנחנו אי קטן, בואו לבקר אותנו. לעומת זאת, מדינה כמו רוסיה, סין, איראן, ארצות הברית להבדיל, הן מדינות שמאוד מאוד גדולות ומבקשות לשמור על איזושהי תדמית חיובית בעולם. ישראל היא מדינה קטנה שצריכה PR, שצריכה יחסי ציבור, כאילו שהיא מעצמה. זה משהו שהוא מעניין, אני אגיד כאן שתי אמירות שיכולות אולי להיות סותרות, אבל אני חושב שהן לא סותרות בכלל, הן פשוט צריכים להרכיב אותן ביחד ולראות שהמציאות באמת טיפה יותר מורכבת כאן. אחד, אין ספק שישראל מקבלת יחס תקשורתי חסר פרופורציה ביחס לגודל שלה. זאת אומרת, אם אני אבדוק כמה פעמים מזכירים את ישראל בבי-בי-סי, עשיתי אגב מחקר כזה, סתם לקחתי חודש אחד לראות כמה מזכירים את ישראל למה סכסוכים אחרים, אפשר לבדוק את כמות הקורבנות והאלימות וכן הלאה, אנחנו מקבלים סיקור חסר פרופורציה, מצד אחד.
ממש אלגוריתם שמחפש ישראל בכל הכתבות בחודש אחד?
כן, ממש, אפשר לעשות את זה, זה לא... מחקר מאוד מאוד פשוט אגב, אתה יכול לבדוק את זה, ואחרי זה אתה משווה בכל שאר הכתבות, אתה בודק, אוקיי, מה קרה שם לעומת מה קרה בישראל, איך הם כותבים, יש דברים יותר מעניינים, כאילו למה הם משנים את הנוסח של הכותרת, אבל רגע, הרדנו לרזולוציה יותר, נלך שנייה ממש פשוט, אז אחד, ישראל מקבלת סיקור חסר פרופורציה. דבר שני, רוב האנשים לא קמים בבוקר, למרות מה שנדמה לנו, מתמתחים ואומרים, מעניין מה קורה היום בישראל. האמת היא שרוב האנשים לא מתעסקים בנו בכלל, והרבה ממי שכן מתעסק בנו מאוד מחבב אותנו. אחי הבכור עשה פוסט-דוקטורט באוניברסיטת קורנל, בכל זאת אוניברסיטה די נחשבת. פגש שם מישהי שעושה דוקטורט בפיזיקה, היא מטיוואן. מאיפה את? טיוואן, מאיפה אותה? ישראל. איפה זה ישראל? הוא אומר, מה אני אתחיל להסביר לה עכשיו, יהודים ופה ושם, אז הוא אומר לה, זה מאיפה שישו מגיע. אז היא אומר לו, מי זה?
מייקל ג'ורדן.
עכשיו, היא לא אישה לא משכילה. עושה כרגע דוקטורט בפיזיקה בקורנל, אבל מה לעשות, היא מגיעה מהמזרח, והנצרות זרה לה, ולא מעניינת אותה, ולא מעניין אותה סכסור, ומה שקורה פה לא רלוונטי. אז אלו שתי טענות שהן לא סותרות, הן פשוט יוצרות מציאות מורכבת, שמצד אחד ההתעסקות בנו היא עצומה, מצד שני היא יותר קטנה ממה שאנחנו כאתנוצנטרים בישראל חושבים. עוד נקודה אחת, לגבי מה שקורה בישראל, אני חושב שאם דיברת על שאני חוזר רגע, אמרתי אני אשיב ראשונה, אבל אני חוזר רגע לראשונה, יש משהו שאנשים צריכים להבין, אני קורא לזה טעות הימין וטעות השמאל. הטעות של השמאל, זה שהם חושבים שמתעסקים בישראל, ובקמפוסים באותן סוגיות, וזה פשוט קשקוש. אני עברתי באמת, עברתי על 100,000 איש, אין לי חריג אחד לזה. מי שלא אוהב את ישראל, לא מדבר על יהודה ושומרון. הוא לא רוצה שישראל תתקיים בשום צורה, בשום קונסטלציה. זאת טעות השמאל.
ואיך המילה אנטישמית עוד לא נאמרה כאן ברעיון הזה?
תכף נראה מתי היא מגיעה. ומהצד השני, יש את טעות הימין, שחושבת שכל מי שלא מיישר קו עם איזשהו בונטון ימני, אז הוא מה שנקרא שמאלן בסמך בוגד. וזו גם האמירה שהיא לא נכונה. אני הוכיח נורא נורא בקלות לכל מי שיקשיב לזה, למה המחשבה שמתעסקים בשאלות שלנו כאן היא לא נכונה. יש מדינה קטנטנה כזו בשם סין. למי שלא יודע, הטעות הסטטיסטית של הלמ"ס הסיני, כמה סינים יש בסין, היא כמות היהודים שיש בעולם. זאת אומרת, כשסופרים כמה סינים יש בסין, אומרים פלוס מינוס 15 מיליון. ואני מניח שגם האנשים החכמים ביותר שמקשיבים לא יודעים איך קוראים למי שעומד בראש המדינה הקטנטנה הזו בשם סין. אבל משום הם בטוחים שג'ו שמו מארקנסו יודע בדיוק מה ההבדל בין 48 ל-67 ולמה זה החלטה 242 ואיך בעצם היא לא מחייבת. אז לא, הם לא יודעים, הם לא מכירים, השיח הוא מאוד מאוד פשטני, אין סיבה שהם ידעו. אנשים בדרך כלל שנמצאים בקמפוסים והם חושבים על ישראל, הם מדמיינים משהו בגודל של רוסיה, והם לא יודעים אם זה המדינה היהודית היחידה בעולם, ואין סיבה, זה לא בגלל שהם לא משכילים, זה כי זה לא בתחום שלהם, כמו ש... אגב, למי שרוצה לדעת, למנהיג סין קוראים שי. אבל זה לא רלוונטי, זאת אומרת, אלא אם אתה באמת בתחום הזה, והסיבה היחידה שאני יודע איך קוראים למי שעומד בראש סין, זה כדי לתת את הדוגמה הזו. אז זה טעות השמאל וטעות הימין. קפץ לשאלה חדשה, אני אשמח לענות עליה, מתי אומרים אנטישמיות?
הכוונה היא שיש כאן בטח הרבה אנשים שמקשיבים לרעיון הזה, ואומרים לעצמם, אוקיי, כנראה מזכירים את ישראל כל כך הרבה, או בגלל שהתרבות הנוצרית שולטת בעולם, והנצרות המערבית היא... התרבות המערבית באה מהנצרות המערבית, רומא וההתנתקות מהממלכה, האימפריה המזרחית, של ביזנטיו.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
כאילו, למה הוא קורא במתעסקים בישראל?
אז אני גם אחלק את זה כאן לשתי שאלות. אני רגע אשיב על האנטישמיות, ואז אני בעצם אגיד מה חדש. אוקיי, לא אוהבים אותי, מה חדש פה? אז קודם כל, לגבי האנטישמיות, נהוג לחלק את האנטישמיות לשלושה צבעים או לשלוש תקופות. האנטישמיות הצהובה, שבעצם אומרת, אנחנו הרגנו את אותו האיש, ולכן צריכים לשנוא אותנו. מבוססת על תפיסות דתיות, תיאולוגיות.
ולמה צהובה?
ותיקן. אנטישמיות שנקראת אנטישמיות מודרנית, אדומה. אדומה זה בגלל סיבות של המאה הקודמת, שבעצם אומרת היהודים הם גזע אחר, ולכן הם רעים וצריכים לשנוא אותם. ומה שנקרא האנטישמיות החדשה, מסומנת בצבע ירוק, נראה לי שגם זה ברור למה, אם לא, אז האסלאם. איך מזהים, מתי לא מדובר בביקורת על ישראל, אלא במעין אנטישמיות חדשה? אז מסתבר שנתן שרנסקי, יו"ר הסוכנות לשעבר, נתן מאמר שבעצם פותר את הדילמה הזו ב-2004, מאמר מכונן שכל מי שמתעסק בהסברה צריך להכיר, זה נקרא The Three D's, שלושת הדים, איך אני יודע להבחין בין ביקורת לבין מעין אנטישמיות חדשה. אחד, דמוניזציה. דמוניזציה זה בעצם אומר, אתה לא אנושי, פותח סוגריים, נותן דוגמה. הטענה הראשונה שאני ראיתי כשהייתי בסיאטל הייתה, ישראל אונסת תינוקות ערביים באופן שיטתי, כדי להפחיד את האוכלוסייה הערבית. אני מניח שבן אדם...
להפחיד או להפחיד?
כדי להפחיד. אני מניח שאדם נורמטיבי לא היה רוצה לדבר עם מישהו שאונס תינוקות כדי להפחיד אותם, את האוכלוסייה. אלא אם, זה כמו שהייתי אומר לכם, יש לי פה חבר טוב מדייש, ערף מלא ראשים, מי רוצה להיפגש אותו? אלא אם איתי אנגל לאיזה כתבה בעובדה, מקווה שהתשובה תהיה, אני לא רוצה לפגוש אותו. אז זה בעצם אומר, אני הופך את הישראלי לכל כך רע, לדמוני, לכל כך לא אנושי, שאני לא אבקש בכלל לנהל איתו דיאלוג. הדי השני הוא דה-לגיטימציה, שזו דרך אקדמית נחמדה ויפה להגיד לך, תמות, אין לך זכות קיום, לא אומרים את זה על אף אדם ועל אף מדינה בעולם מלבד ישראל, כן, אף אחד לא אומר לסוריה אין זכות קיום, או לאיראן אין זכות קיום, או לצפון קוריאה אין זכות קיום, אומרים את זה כן לגבי ישראל, וזה מביא אותי לדי השלישי, שזה double standards, סטנדרטים כפולים. אני אתן דוגמה, לפני, לא האחרונה, לפני כבר זה שלוש ועדות, ועדה שעמדה בראש זכויות אנשים באום, הייתה ערב הסעודית. המדינה שעמדה בראש הוועדה לזכויות האישה באום, הייתה ערב הסעודית. והדוח הראשון שיוציא זה הפרת זכויות האנשים בישראל. זאת אומרת, מדינה, לנו בישראל יש יותר נשים שמטייסות קרב, מאשר נשים מאחורי ההגה בערב הסעודית, והיה נראה להם
הגיוני. עד הרפורמה האחרונה, אני חושב
שאתה... עדיין אין להם כל כך הרבה נשים, נכון, הייתה להם
רפורמה.
עדיין להספיקו להוציא רישיון. ולכן אמרתי, יותר נשים טייסות קרב מאשר נהגות בערב הסעודית, ולכן זה נראה קצת מגוחך שערב הסעודית מדברת איתי על זכויות נשים, ובכל זאת מגוחך. אז אם משתמשים באחד או כמה מהדיז האלה, לא מדובר בביקורת על ישראל, אלא במה שנקרא האנטישמיות החדשה, מה שפרופסור ארווין קוטלר, שר המשפטים לשעבר של קנדה, אמר, they're making Israel the Jew among the nations, זאת אומרת, ישראל היא היהודי בין האומות, קבלת יחס שונה. כשמישהו אומר שלישראל אין זכות קיום, יופי, יכול להיות גם יהודי כזה, אני לא מתרגש, היהודי האוטו-אנטישמי הראשון, אגב, בצורה אירונית, קראו לו אוטו. היה אוסטרי, הוא היה פילוסוף.
הוא המציא את המוסד.
זה סתם במקרה קראו לו אוטו, והוא כל כך לא אהב את זה שהוא יהודי, אז הוא התנצר, אבל הוא עדיין לא הרגיש טוב, כי הוא הרגיש שהדם שלו יהודי מדי, ובסוף הוא התאבד. אז זה שמישהו יהודי, זה לא אומר שהוא לא צריך, שהוא לא יכול להיות אנטישמי, וכשמישהו אומר לישראל אין זכות קיום, זה משונה שהוא יגיד שהוא לא אנטישמי, כי זה בעצם אומר רק לעם היהודי אין זכות להגדרה עצמית. אז הוא יכול להיות יהודי, והוא יכול להיות מאוד מאוד נחמד, ויכול להיות גם טבעוני, אבל זה לא הופך אותו ללא אנטישמי. ההגדרה הזו של יהודים ספציפית, אין זכות להגדרה עצמית, זה בעייתי. אבל אני חייב לענות על השאלה השנייה, כי זה הרבה יותר מעניין בעיניי. מה חדש? אוקיי, לא אוהבים אותנו אנטישמיות.
לפני מה חדש? דיברת על דמוניזציה, ועל הטענה שחיילים מונסים נשים פלסטיניות, יש גם את הטענה הפוכה
והערביות. ערביות, ערביות, תעשה לי טובה, אם אתה מדבר איתי, אני לא משתמש במושג הזה, לערבים אני קורא רק ערבים.
בסדר. אבל הטענה היא שאנחנו לא אונסים נשים ערביות, שאנחנו אונסים נשים פלסטיניות. זאת הטענה.
לא, שנייה, יש שתי הטענות אגב שסותרות.
טענה אחת אומרת... זה מה שרצת לומר, שהטענה השנייה היא שלא אונסים נשים
פלסטיניות. כי אנחנו גזענים.
כן, כי זה... עכשיו, אוקיי, אז מה...
רגע, אז...
לא, אז מה דמוניזציה בזה? זאת אומרת, איזה יופי, אתם לא אונסים, מה זה משנה מה הסיבה שאתם לא אונסים? אז לא, אנחנו רואים רוצים שתרצו לאנוס, אבל תימנעו מזה בגלל שאתם... לא גזענים, זה מין משהו כזה.
אז כמו שפתחנו, גם כאן יש בעצם שתי טענות שסותרות לחלוטין אחת את השנייה. טענה אחת אומרת, אנחנו מבצעים אונס באופן שיטתי כדי להפחיד את האוכלוסייה. טענה שנייה אומרת, אנחנו לא אונסים. למה אנחנו לא אונסים? זה מחקר אגב של חוקרת מהאוניברסיטה פה בישראל. טענה אחת זה כי אנחנו גזעניים מדי. טענה שנייה זה כי אנחנו לא רוצים להגדיל את אחוז הילודה של הערבים. וכשאני שואל חברים שלי בצוות למה הם לא אונסים, אז אומרים, שמע, דמוגרפיה, אחי, מה לעשות? כמובן שזה מגוחך. אתה לא יכול לטעון שתי הטענות ביחד, אבל בכל מקרה, שתי הטענות נועדו להראות את זה שאנחנו בעצם כל כך לא אנושיים, שאין שום סיבה לקיים איתנו דיאלוג, זה נקרא תפיסת האנטי-נורמליזציה, כלומר לא נכיר ב, ולא נקיים דיאלוג עם מישהו מישראל. צורך העניין, ארגון שלום עכשיו, אני אטען בישראל נחשב שמאל, אפילו אולי שמאל מאוד, ארגון כמו SJP, יקרא לו ארגון ימין פשיסטי, מכיוון שהוא אמנם לא בעד יהודה ושומרון, אבל בעד מדינה יהודית.
SJP זה Students for Justice.
SJP, נכון, זה Students for Justice in Palestine, תמיד לארגונים הכי אנטי זכויות אדם יש שמות מאוד נחמדים, Justice ו-Peace ו-Equality, אבל לא ליהודים. אבל בכל זאת לנקודה המעניינת, מה חדש? אוקיי, לא אוהבים אותנו, זה נורא קל להגיד אנטישמיות.
זה נשמע כמו חרטום, כלומר, אנטי-נורמליזציה נשמע מאוד כמו ועידת חרטום.
נכון, נכון. זה...
לא למסע ומתן, לא לשלום ולא לעוד משהו.
נכון, נכון, זה אותו קו, בישראל. לא להכרה בישראל. נכון, זה בדיוק אותו קו.
אז מה חדש?
מה חדש? לפני מה חדש רק עוד משפט אחד, אני לא חושב שכולם אנטישמים, אני חושב שהרוב המוחלט לא אנטישמים, הרוב המוחלט שלא אוהב את ישראל הוא מה שנקרא useful idiots. בן אדם שרוצה להיות בצד הנכון של ההיסטוריה, הוא מחפש מי הרע, ואומרים לו שישראל היא הרעה. ולכן הוא אומר, אני רוצה להיות בצד של טובים, אני אסנה את ישראל, זה אנשים פרוגרסיביים, שמאמינים במקלחת של 4 דקות, כי אכפת להם מאיכות הסביבה, ומאמינים בלנסוע במכונית הייבריד, כי זה חסכוני, ולסנוע את ישראל, כי זה מה שמגניב. מה החדש? החדש הוא זה שזה עבר ממדינות ערב, למערב לא מדינתי. אני אומר את זה שוב, פעם כשהיה חרם על ישראל, זה בא ממדינות ערב, זאת אומרת, זה גם היה state actor, השחקן היה שחקן שהוא מדינה, ובעיקר מערב או מוסלמי, ועכשיו זה עבר ל-non-state actor, ללא מדינתי, מהמערב. זה החידוש הגדול. אם פעם היה חרם על ישראל, אגב, חרם אמיתי, לא כמו החרם שיש היום עם ג'סטין ביבר, כן יגיע או לא יגיע, אלא חרם ש...
יש רק סובאו בכבישים.
יש רק סובאו, זה הדוגמה שאני תמיד נותן, יפה שהעלית את זה. פעם, כן, החרם שחרם הנפט, בתקופה של, של שנות ה-70, באמת, מי שזוכר, היו רק מכוניות סובאו פשע, כי הם לא, סובאו אמרה, אף אחד לא יגיד לי מי לעשות עסקים, אבל אנשים לא עבדו איתנו. זה שקוקה קולה עובדת איתנו, זה גרם לזה שמלא מדינות ערביות החרימו את קוקה קולה. כי קוקה קולה גם כן אמרה, אתם לא תגידו לנו מי לעשות ביזנס, זה לא מתוך איזה אהבת ישראל, זה פשוט יצבן אותם שפוגעים להם בסחר החופשי.
כן, זה עקרונות.
כן, זה היה עקרונות כלכליים, ברורים, שאומרים,
אתה לא... עקרונות תאגדים, כן, כלומר, תרבות תאגדית שאומרת, אני לא עכשיו...
בדיוק. גם חרם על ישראל הוא לא חדש, למעשה החרם על ישראל החל לפני שישראל קמה, ב-1951 היה משרד בדמשק שקרא לחרם על ישראל, שאמר לא לעבוד עם מי שעובד עם יהודים או ציונים, ולא לעבוד עם מי שעובד עם יהודים או ציונים, זאת אומרת, הרשימה כל כך גדולה, שהיא בלתי אפשרית למסחר להתעסק ככה, צריך לראות מי ברשימת הלקוחות שלך, אולי עבד עם ישראל.
ועד מדובר היה במשהו מדינתי, או משהו ארגון פרטי?
אז זהו, אז עד אז היה משהו שהיה מדינתי. ברגע שזה עבר ל-non-state actor, פה זה החידוש. זאת הנקודה המעניינת. מכיוון שבדיפלומטיה ישירה, עם כל הביקורת שאפשר להעביר על המדינה, וזה בריא שבן אדם יבקר את המדינה, משרד החוץ עושה עבודה לא רעה בכלל. בוא נאמר, מאז שישראל קמה עד היום, לא היו לנו כל כך הרבה קשרים עם כל כך הרבה מדינות כמו עכשיו. אבל ב-non-state actors, זאת אומרת, ב-NGOs, בארגונים הלא ממשלתיים, בעמותות, שם אפשר לראות שזה יותר קשה, ולכן היכולת של ישראל להשפיע, אם שאלת אותי בהתחלה מה התפקיד של המדינה, אז פתאום זה מדינה מול עמותה. ומדינה מול עמותה יש יתרון תמיד עדיף לעמותה. דבר שני, זה מגיע מהמערב. איך זה יכול להיות? שהמערב תומך במדינה ערבית נוספת, שאין לה זכויות לא לקהילה הלהט"בית, לא לנשים, לא ליהודים, מה הם תומכים בזה כל כך? יש פה משהו שהוא מעניין, אני ראיתי באוניברסיטה בוושינגטון, בוושינגטון סטייט, צד הצפון מערבי של ארצות הברית, בחורה מחזיקה שלט שכתוב עליו, Jewish lesbian for Hamas, יהודיות לסביות עבור חמאס. עכשיו, אם את יהודיה תחת חמאס, ירצחו אותך. אם את לסבית ליד חמאס, ירצחו אותך. לאותה בחורה היה שיער קוצים סגול, על התספורת שלך היו רוצחים אותך. את לא מבינה בכלל באיזה צד את. זה החידוש.
או שהיא לא אוהבת את החיים. אולי כמו חמאס, היא באמת כמו חמאס.
אז תראה, אז אני באמת לא חושב שהיא אנטישמית או אוטו-אנטישמית, אני חושב שהיא פשוט לא כל כך חכמה. אמרנו הרבה דברים על אנשים אנטי-ישראלים, ולא אמרנו את הדבר, ה-BDS, התנועה, Boycott, Divestment and Sanctions נגד ישראל, אני אגב קורא לה התנועה להשמדת ישראל.
או בעברית?
תנועת החרם.
חרם? סנקציות?
סנקציות, ו-BDS הראשי תיבות של החרם את, אל תשקיע ב, והטל סנקציות על ישראל. יש כאלה שחושבים שמדובר בארגון, זה לא ארגון, זה תנועה. זאת אומרת, אין משרד איפשהו שיושבים בו, זה לא כמו פורום קהלת, כן? אין לך איזשהו משרד של אינטלקטואלים שיושבים ואומרים איך נפגע בישראל.
אין תוצאה חכמה שיכולה להשמיד אותם גם,
אין
עוד.
אין, זה כמו להגיד היפסטר, כן? זה איזושהי תופעה כזו. אני קורא למתנועה להשמדת ישראל. אני לא חושב שזה כל כך רדיקלי, זה בסך הכל מה שהם אומרים כל פעם בצורה מאוד מאוד גלויה בהרצאות שלהם ובפעילויות שלהם. אבל בכל מקרה, התנועה להשמדת ישראל, AKA BDS, זה בעצם הדבר שאיתו ישראל מתעמתת. הדבר המעניין פה זה שאני לא חושב שמישהו יכול לחשוש מהם במובן של הפגיעה בכלכלת ישראל. משחר ההיסטוריה לא היה כל כך, לא היה כזה שפע כלכלי במדינת ישראל, מבחינת אומנים שמגיעים לישראל, עם כל הכבוד לאומן כזה, או זמר, זמרת כזה או אחרת, שלא הגיעו, זה גדל אפילו לא בצורה ליניארית, זה גדל בצורה מטורפת משנה לשנה, וגם באקדמיה, בסופו של דבר, כשאנחנו מפתחים את כל התרופות שלנו, אנשים רוצים לעבוד איתנו בשיתופי פעולה. אז מה הסיפור? אז מה הם עושים? יכול להיות שהם כל כך טיפשים?
טוב, אז למה אתה משקיע את כל האנרגיה הזאת?
או, מעולה.
אם הם ישקיעו את האנרגיה, אין בעיה, שישקיעו, שיבזבזו את הזמן, את הכסף שלהם, וירגישו צודקים עד מחרתיים. אבל אני מאמין שיש לך דברים אולי יותר טובים לעשות. בסופו של דבר, בתור, אני חושב שמרנים, אנשים שיש להם תפיסה של חברה שאומרת, מה שהיה, הוא כנראה מה שיהיה, יכולת לעשות שינוי חברתי, היא לא כזאת גדולה. בסופו של דבר, אם יש את התופעה אדירת ממדים, או שאור, לא, כל ההסתורה, כמו אנטישמיות, או כמו איזשהו יחס מיוחד כלפי יהודים, או כלפי ישראל, או כלפי עם ישראל, אז אנחנו כנראה לא נעצור אותה על ידי כמה שיחות בקמפוסים, גם אם נגיע ל-20 מיליון איש.
אז מעולה, זו נקודה סופר חשובה. אני חושב שמה שצריך להבין זה בעצם מה הם באמת מנסים לעשות. ואני אטען שכל מה שהם כאילו מתעסקים בו, וכל מה שאנחנו כאילו מגיבים להם, זה לא מעניין. מה שמעניין אותם, זה השחרת שמה של ישראל, ובזה הם עושים עבודה מדהימה, וקוראים לנו את הצורה. מה הכוונה? לפני שאתה הולך לתקוף מישהו פיזית, אתה צריך לתת איזשהו היתר מוסרי. היום אומרים שעומק החדירה הקרקעית, היא כעומק המצלמה, או עומק מה שאתה יכול לשכנע. ואם העולם כולו יחשוב שישראל היא הרוע המוחלט, וזה המטרה של התנועה להשמדת ישראל, אז יהיה לך יותר קשה לבצע תמרון קרקעי. אני אתן שתי דוגמאות. לפעמים אומרים שישראל היא איננה מדינה דמוקרטית, אלא היא מדינת... מה המשך? איזה מדינה אומרים שאנחנו?
אפרטייד.
אפרטייד, יפה. עכשיו, גם מי שלא אוהב את השליטה של יהודים ביהודה ושומרון, ההשוואה האקדמית בין ישראל לדרום אפריקה היא השוואה שלא קשורה לכלום. שם היה מדובר באזרחים שהופלו על בסיס הצבע שלהם. פה מדובר על אנשים שהם לא אזרחים, ולכן יש להם יחס משפטי שונה. זאת אומרת, אם מישהו אומר לי, ערבי...
אני אמרתי לך, למי שלא קיבל תעודת זהות כחולה, כלומר שהבית שלו, או השטח שלו, נכבש ב... מלחמת ששת הימים.
כן, שוחרר בששת הימים, כן.
לא, נכבש זה יותר במשפטי, לא?
כן, לא, זה ויכוח גדול, אבל זה הרצאה אחרת.
אני פשוט יותר חוזר לתנך, ובתנך כיבוש זה דבר אחלה סבבה.
אין לי בעיה, אני לא נכנס לזה, אבל אני רק אומר כך, אם מי שאומר לי לערבי ברמלה וליהודי בתל אביב אין את אותן זכויות, אני אגיד, נכון, לערבי בתל אביב וליהודי בתל אביב כן יש את אותן זכויות. אם מישהו רוצה שלערבי ברמלה וליהודי בתל אביב יהיו את אותן זכויות, הוא בעצם ביקש להכיל את הדין הישראלי על רמלה. הוא צריך להבין שזה... הוא בעד החלת ריבונות, כן, הוא צריך להבין רגע מה הוא אומר. לכן, אפשר לא לאהוב את המצב, אפשר להיות נגד יהודה ושומרון, זה בסדר, זה לא קשור לאפרטהייד. אפרטהייד זה כשאנשים שהם כולם אזרחים תחת אותה מדינה, החוק מתייחס אליהם בצורה שונה על בסיס צבע האור. כן, זה לא קשור למה שקורה בישראל ולא קשור למה שקורה ביהודה ושומרון. אז למה אומרים את זה? הסיבה היא שבדרבן, בשנת 2001, בעצם יצאו עם הקמפיין הזה.
בדרום אפריקה?
בדרום אפריקה. דרבן נמצאת בדרום אפריקה, איפה שבאמת היה אפרטהייד. אגב, הקמפיין התחיל בעצם שנה אחת קודם לכן, בוועידה שהייתה באיראן.
מקום יותר ליברלי.
והם רצו להגיד איך אנחנו יכולים לעשות מיתוג או תיוג שלילי לישראל. מי שזוכר מסילוגיזם מהפסיכומטרי, ישראל אפרטהייד, אפרטהייד רע. אז ישראל זה רע, לא צריך יותר להמשיך את הדיון. ובעצם אמרו, להגיד שישראל זה גרמניה הנאצית זה יותר מדי, להגיד כיבוש זה לא עובד. שנה הבאה הכנס שלנו בדרבן, דרבן זה South African Apartheid, יש עוד משהו מיוחד בתנועת האפרטייד, זה בעצם אחת משתי הפעמים היחידות שהוא מפעיל כוח, סנקציות של ממש למדינה כדי לשנות את המדיניות שלה, וגם הייתה תנועת אפרטייד, שבעצם התנועה להשמדת ישראל, תנועת ה-BDS, אימצה מאוד מאוד את הטקטיקות שלה.
איך בעצם הוא יכול להפעיל משהו, כלומר...
תחת סעיף 7, אבל זה גם, זה יהיה הרצאה
אחרת. מועצת הביטחון.
מועצת הביטחון, אפשר להפעיל כוח בעצם במקרה של קוסובו ודרום אפריקה, אלה שני המקרים הבולטים שהוא באמת הפעיל, השתמש בשיניים שלו. אבל מה שאני, הנקודה שאני רוצה לגעת בה היא טיפה שונה. אני בעצם רוצה לומר, יש בחור בשם עמי הורוביץ. עמי הורוביץ עושה סרטונים. הוא גם בפרגריו, אבל הוא עושה סרטונים גם באופן עצמי, הוא התחבר לפרגריו בעצם אחרי שהוא עשה כל מיני סרטונים. אני רוצה לספר על סרטון אחד שהוא עושה באוניברסיטת ברקלי.
דאש.
בדיוק. הוא נכנס לאוניברסיטת ברקלי, הוא נופף בדגל דאש, ואומר, כל מה שאנחנו רוצים זה מדינה, אמריקה היא הרעה, אנחנו רק רוצים שלום, דאש זה אהבה. בגדול, הסטודנטים היו או אדישים, או שיכלו לו בהצלחה. אז הוא אמר, אוקיי, כנראה ברקלי נורא נורא פתוחה לבני אדם. ואז הוא החליף את הדגל של דאש בדגל ישראל, וכמובן שהתגובות שהוא קיבל זה כללות, נעצות, גידופים. אבל הדבר הכי מעניין שהוא קיבל בעיניי, וזו הנקודה הכי חשובה, שאחד הסטודנטים ניגש אליו ואמר לו, האם אתה לא מבין שהדגל הזה שאתה מנופף בו זה הרוע של המאה הנוכחית? המשפט הזה זה תמצית הרעיון של התנועה להשמדת ישראל. רוצים לגרום לסטודנט באמריקה שלא הולך להתעמק ולא הולך לנסות להבין מה ההבדל בין 48 ל-67, לחשוב שישראל זה הרוע המוחלט. זה הקונספט שעומד מאחורי זה, זה החידוש, וזה שזה מגיע מעמותות וארגונים לא ממשלתיים ומהמערב, ולא ממדינות ערב או מוסלמיות.
אבל לא, אני חייב לשאול אותך משהו, אני שומע אותך, ואני גם מכיר את הסרטונים האלה, וגם רואה על הרבה תנועות כאלה, אבל כמו שאתה אומר, זה נשמע שזה יותר סטודנטים פרוגרסיביים, מה שנקרא useful idiots, ואתה יודע, האנשים שהם אשכרה אנטישמים, נגיד עומר ברוגטי וכל החבר'ה האלה, אני באמת סקרן, כמה נראה לך אחוז מהאוכלוסייה? זה אולי קומץ קטן שאנחנו פשוט שומעים עליו, או שפשוט זה באמת תופעה מסוכנת לכלכלה, כי אני לא יודע מה הסטודנט הזה יעשה, יחרים את ישראל בסופר?
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט, 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
אוקיי, אז גם אני, שואלים בעצם מבחינתי כל פעם כמה שאלות, אני אנסה לענות על זה על כולן. אחד, גודל התופעה, אז המספרים הלא רשמיים, אומרים שזה בין 5-15% ששונאים את ישראל, לא משנה מה ישראל תעשה, 5-15% שאוהבים את ישראל, לא משנה מה ישראל תעשה, ו-70% שהם אדישים.
בכל ארצות הברית?
בעולם בכלל, אבל ארצות הברית זה, בסופו של דבר, מעניין אותי ארצות הברית, מערב אירופה, טיפה אמריקה, לטינית, אוסטרליה, זה מה שמעניין אותי, כן, פחות, בוא נאמר בחינות, לא מעניין אותי כל מדינה כושלת שקיימת בעולם, מעניין אותי הדיסקורס, השיח העולמי. אגב, אם אתה שואל אותי, הזירה הכי רלוונטית עכשיו זה דווקא אנגליה, לא ארצות הברית. זה המקום החדש, אבל לא חדש כבר, אבל הכי לוהט.
נוח לך, לטוס פחות.
מה זה?
נוח, לטוס פחות.
לטוס פחות, יותר מאתגר. אז מהבחינה הזו, אני כן חושב שאפשר לראות שמי שמתעסק בזה, הוא בדרך כלל סטודנט, למה? כי אם אתה בן 35 ואתה מפגין נגד ישראל, אתה קצת מסכן. איפה המשפחה, איפה העבודה, תמצא חיים, למה אתה מתעסק בזה? זה, אתה, you're touring my conflict, ככה הייתי אומר להם, אתה מטייל בסכסוך שלי, אין לך מה לעשות, אתה מתעסק כאן בדבר הזה, אז זה נכון, אבל, אחת הסיבות שהתנועה להשמדת ישראל מתמקדת מאוד בקמפוסים, זה לא המקום היחידי אגב, אני פותח סוגריים קטנים, יש 5 דברים שאני מזהה אותם בתור בעיה לישראל, 1 זה המיינסטרים מדיה, 2 זה הניו מדיה, 3 זה האום, 4 זה הקמפוסים, ו5 זה האקדמיה. קמפוסים ואקדמיה מבחינתי זה 2 דברים שונים, אחד זה מה המרצים אומרים, ושני זה מה קורה אצל הסטודנטים. אז למה התנסו לסוגר את הסוגריים האלה? למה דווקא קמפוסים? לא כי זה דור העתיד, כולם דור העתיד, מנהיגות צעירה לפעמים זה גם עד גיל 50, אלא מכיוון שבארצות הברית, הפעם האחרונה שאתה מעצב את הדעה שלך לגבי משהו, זה כשאתה תלמיד בקולג', אתה פחות עושה את החישוב של מי אני, מה אני, אני חזיר ים, אני, מה אני, כמו ניר וגלי, אתה לא עושה את זה כשאתה בן 45 עם משכנתה, אתה עושה את זה כשאתה סטודנט, ומה שהם מטפטפים להם, בלי להעמיק, זה שישראל זה רע. ואז כשהם יהיו חברים באיזושהי, יש להם איזשהו ארגון עובדים, והם רוצים לקבל החלטה נגד ישראל, אז יהיה מאוד מאוד קל לשכנע אותם, ולכן זו חשיבה לטווח ארוך, צריך לזכור שאנחנו בתפיסה המערבית, אנחנו סופרים בשנים, מי שהתחיל את כל הטפטוף הזה לקמפוסים, שנתן המון, המון כסף כדי שיהיו סילבוסים מסוימים ומרצים מסוימים, חושב בדורות, והמחשבה הזו היא נכונה, כי אם יש תפיסה שישראל היא רעה, זה רע לנו. איפה אני יכול לראות את זה קורה? במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית היום, שרואים שצליחו להכניס לשם כבר 5-6 חברות קונגרס, שהן כאילו פרוגרסיביות, למרות שאין בהן שום דבר פרוגרסיבי, אבל הן מאוד 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 אנטי-ישראליות, ולכן אני כן רואה בזה איזשהו איום, לא איום אסטרטגי, אני תמיד מעדיף להיות עם M16, ושאני אוכל להגן על עצמי, ושהעולם יגנה אותי, מאשר שאני אהיה תחת האיום של הטרור, ומישהו יעשה hashtag pray for Israel. בסדר? אז אני בהחלט מעדיף את זה, אבל צריך להבין שזה כן איום. לגבי אלה שהם באמת אנטישמיים, אנטישמיים יש כאלה ששונאים אותנו מימין, משמאל, מכל מיני כיוונים שונים, אני לא חושב שהם הבעיה שלי. הבעיה שלי זה שהמיינסטרים, זה שאנשים הנורמטיביים הרגילים, יש להם בתפיסה שישראל זה רע. ואם התפיסה של אנשים זה שישראל זה רע, זה אומר שבמבצע הבא, בצוק איתן 8, כשאנחנו ניכנס לעזה, אנחנו רק נזיז את הטנק הראשון, וכבר כל העולם יגנה את ישראל לפני שעשינו פיפס. זה הנקודה שמטרידה אותי. זאת אומרת, התיוג זה מה שמפריע לי. לא באמת ההפסד הכלכלי, כי אין לי באמת הפסד כלכלי משמעותי מתנועת החרם.
בעולם המדיה אנחנו יודעים, כמו שאתה כבר אמרת בעצמך, זה שמסר פשוט עובד. ואם אנחנו צריכים להסכים על עוד משהו, שאני בטוח שתסכים איתי, זה ששנאה יותר חזקה מאהבה. ואם ככה, הפסדנו מראש במלחמה הזאת. כלומר, היכולת שלנו לנצח במלחמה נגד שנאה, שכמו שכבר אמרתי כמה פעמים, לצערי, זה נמשך כבר אלפי שנים, האנטישמיות. כלומר, מי אנחנו שנביס את התופעה הזאת, אם אנחנו עכשיו נלחם בטענות של, אנחנו מכינים מצות מדם של פלסטינים, או מדם של כלבים של פלסטינים.
ערבים, ערבים.
אבל אני שוב, אני אומר הטענות. אבל אם אנחנו נלחם בטענות כאלה, אנחנו יודעים להכין אחלה גבוניות שרי, או יש לנו את המעבד החדש של אינטל, זה, אוקיי, אז אתם רשאים שמייצרים את המעבד החדש של אינטל. איך אפשר לנצח בדיון הזה, ואני אחזור את חילת השאלה, כי מסר פשוט מאוד, כמו שהמסר הפשוט שלהם הוא, שתי מילים, אפרטהייד ישראל.
שאלה מצוינת, והיא בעצם מחדדת את ההבדל בין הטענה שלי, לטענה של מדינת ישראל. חייב רק להגיד משהו מצחיק על העגבניות שרי, שאם מישהו אומר לי, אתה מנהל תיאור אתני, לערבים, אז באמת זה לא תשובה טובה לומר כן, אבל המצאתי את עגבניית השרי, כי זה לא משכנע אף אחד. אבל המחלוקת שלי עם מדינת ישראל, זה שאני טוען שמדובר במשחק סכום אפס. זאת אומרת, בסופו של יום, אותו סטודנט בקמפוס יחשוב צעד אחד טוב, צעד אחד רע. אין לו שום סיבה לחשוב במורכבות. אין שום סיבה שהוא יתעניין במדינה הקטנה הזו ויכנס
לזה. זה כמו תיאוריית הבחירה הציבורית, אין לו אינסנטיב, אין לו...
נכון, לא רלוונטי.
השקעה של להשיג ידע.
גם אם הוא לוקח קורס בנושא, צריך להבין שבסופו של דבר, כן, קורס, אפילו תואר של Middle Eastern Studies, זה עדיין לא אומר שהוא צריך להגיע לדבר הזה. מה שמדינת ישראל טוענת, ואני חושב שהיא טועה, זה שהם יתקיפו אותנו, ואנחנו נדבר על עגבניות השרי. זה מה שנקרא קמפיין הברנד ישראל מ-2006. לפני 3 שנים היה שינוי מגמה.
בהובלת?
אני יכול לתת קרדיט לכולם, בכנות אני לא חושב ש... אני יכול להגיד שהרבה ארגונים מהחברה האזרחית הצליחו לשכנע את משרד החוץ ואת המשרד לעניינים אסטרטגיים, שכדאי לעבוד בשיתוף פעולה, ו...
ארגונים כמו מי שותפים
זה יכול לסיים את הסמולים ניקים בחזית, האמת שלי, ישראל שלי וכן הלאה וכן הלאה, שפשוט הבינו שזה גם זה חשוב, NGO מוניטור וכן הלאה וכן הלאה, וסוף כל סוף פתחו את הדלת בפנים. לפני 3 שנים גם הבינו בממשלה שאולי כדאי לתקוף, אבל את מי הם תוקפים? הם תוקפים את פעילי ה-BDS. וניסיתי לדבר פעם אחת עם השר ארדן, אמרתי לו, אתה צריך לתקוף את הערבים. אמר, לא, אנחנו לא נלכת לשם, אמרתי, אבל זו הנקודה. אני לא עושה את זה כי אני רוצה לעשות את זה, זה לא משמח אותי לעשות את זה, כמו שאני לא הולך למלחמה כי אני בעד מלחמה. אני הולך למלחמה כי הצד השני לוקח כלי נשק ומנסה לרצוח אותי, אז אני מבין שכדי לנצח אני צריך לראות בו בחזרה.
אתה יכול לדוגמה כמה פרסונות שכדי לתקוף, אנשים שהם פשוט...
אני אתן לך דוגמה מסיפור שהיה לי, אני הייתי בברקלי, נדמה לי שזה היה בברקלי, והיה דבר שנקרא mock checkpoint, זאת אומרת עושים כאילו זה מחסום, מעמידים פנים שיש אישה בהיריון שעוברת ואז מרביצים לה. מכיוון שאני קצת הייתי מבוגר מדי לעשות קונסים, באתי לאחד הסטודנטים היותר צעירים שם, היהודים היותר עם אומץ, אמרתי לו, קח בלון מים, תמלא אותו במים, וכשהוא בא לבדוק אותך, תעשה בום, התפוצצתי, לא בדקת אותי כמו שצריך. ואתה מבין שכשהוא עשה את זה, אז כל החבר'ה שם היו בהלם. ואני אומר, אם יש שבוע אפרטהייד הישראלי, אז אני רוצה שבוע מחבל הערבי. וזה העניין, כי בסוף אני חושב שהסטודנט רוצה לדעת מי טוב ומי רע, ואני רוצה שהם יבינו שאם אתה שותה אלכוהול תחת חמאס, אז אתה מת. אני רוצה שיבינו שאם אתה מוכר את הבית שלך ליהודי, תחת הרשות המתונה, אז זה עונש מוות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. וזה מה שמדינת ישראל לאט לאט מתחילה להתעורר ומוכנה לעשות, אבל בטח לא כמו שאני רוצה, כי בעצם במדינת ישראל אמרו לי, לא, זה לא סכום אפס, זה לא אפס שאנחנו נשחיר את פניהם. אני לא שמח להשחיר את הפנים של השכנים שלי, אני פשוט מבין שזה מה שהם עושים לי, קמפיין, לפני כל בחירות אומרים, לא נעשה קמפיין שלי, ובסוף כולם עושים קמפיין שלי, מכיוון שבסופו של דבר זה עובד. וכאן אני חושב שלא זיהינו נכון את האויב. האויב שלנו זה לא החברים בתנועה להשמדת ישראל, הם גם אויב.
ה-BDS.
ה-BDS, אבל זה לא רלוונטי, כי הם אומרים, ישראל היא ממש ממש רעה, אני אומר, כן, גם מי שאמר את זה ממש ממש רע. אוקיי, אבל ישראל נשארה ממש ממש רע, ואם אני אומר, אני רע? אני רק מגיב לרוע המטורף הזה שמתקיף אותי. ואותו סטודנט שלא הולך לקרוא ספרי היסטוריה, צריך להבין, ישראל טוב, הערבים לידה רע. זהו. זה המסר הפשוט. אבל עוד משפט אחד, שטיפון את סותרת מה שאמרתי עכשיו, אין מסר אחד. יש אסטרטגיית על שאני טוען שהיא משחק סכום אפס. אבל אין מסר אחד, כי אם אני מדבר עם בריטי, ואם אני מדבר עם גרמני, אני אשתמש בטיעונים שונים. נניח לבריטי לא נהוג לומר שהוא טועה, זה די סוגר את השיח, אתה צריך לשאול אותו ככה שאלות מכוונות, כדי שירגיש לו נעים ושהוא פחות שוחה בחומר. אני אספר לך משהו שעשיתי בגרמניה. הייתי ברעיון, המראיין שאלה את מי שהיה מולי, מוחמד, מה אפשר לשפר בצד שלכם, תן לי שני דברים. אז הוא אמר, חמוד אבאס, אבו מאזן לא מנהיג מספיק חזק, ואולי אנחנו צריכים ללמוד יותר על השואה. נחמד מצידו. שאלה אותי מה אני חושב, אמרתי, אני חושב שנתניהו לא תמיד מספק ביטחון לאזרחים, ושאני מבקש להפסיק את המים ואת החשמל לעזה. עכשיו, אני ידעתי שאני מדבר עם קהל גרמני. קהל גרמני אין לו הקלרס, אין לו מפריעים באמצע. יש לך את כל הבמה שבעולם, זה התכנון שלי.
עד שאתה מסיים לדבר,
בדיוק, ידעתי שכשאני אומר את זה, לא יצקו עליי, אלא יגידו, סליחה אדוני, אתה מוכן להסביר? ואמרתי, בשמחה. אני אזרח ישראלי, אני משלם חשבון מים, חשבון חשמל. אם אני לא עושה את זה, מנתקים לי את המים ואת החשמל. למה אתם לא עושים את זה להם? כי הם ערבים, זה קצת מתנשא. אתם חושבים שהם לא יודעים לשלם את החשבונות שלהם? אז מוחמד אומר לי, בסדר, זה רק בגלל שאתם לא נותנים לנו לבנות דברים משלנו. אמרתי לו, נכון, אנחנו מעבירים דברים לעזה, ובמקום לבנות תשתיות, אתם בונים מנהרות לתוך ישראל, ויורים עליהם טילים. אז הוא אמר, טוב, בסדר, זה רק בגלל שחמאס בשלטון. אמרתי, נכון, יש ארגון טרור, שבמצע שלו קורא לרצוח יהודים באשר הם, ואתה מבקש ממני לשלם לו את החשמל ואת המים. עכשיו, חוץ מזה שזה היה, עשיתי כאן איזשהו טריק רטורי, לא יודע אם הצלחתם לעקוב או לא, היה פה משהו יותר חשוב בעיניי, שהוא עשה הסברה. זה הרבה יותר קל, כיפי ונוח להצביע על מישהו אחר ולהגיד לו, אתה לא בסדר, אני מוסרי ואתה לא בסדר. הרבה יותר נוח לנהל ככה את הדיון, לנהל ככה את המערכה. שנים אומרים, ישראל לא צריכה לעשות הגנה, אלא צריכה לעשות התקפה, ואז מגמגמים איזה משהו ככה מתנצל ואומרים, נכון, מצטערים שירינו, לא הייתה ברירה, ירו לנו לפני כן.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישע לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישע גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אז זה אולי אחד היתרונות של ארגונים לא מדינתיים.
בהחלט.
כלומר, אם נתפלק להם והתקפה בוטה מדי, אז כולם יכולים להתנער מהם. זה ארגון קיקיוני שננה, ומעולם אנחנו לא תמכנו בו, והוא עושה התקפה, ובאופן כללי, אני חושב שהתקפה כנגד ערבים יכולה להתאפס הרבה פעמים בתקשורת כמשהו גזעני. איך אתם מתמודדים עם טענה כזאת שאתה לא גזען בעצם?
כי
כל הטיעונים שהעלית על עכשיו, הם לא טיעונים נגד החברה הפלסטינית, הם טיעונים גם נגד החברה הערבית באופן כללי.
חלילה וחס. אין לי שום דבר נגד ערבים, ההפך, אני חושב שאחד הדברים שהכי יהיו קשים לשמאל הרדיקלי ולשונאי ישראל, זה שיש יותר ויותר ערבים, נוצרים ומוסלמים, שהם בעד ישראל, ואני חושב שאגב ברמה האישית, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לחבק אותם ולהעצים אותם.
אבל אני מתכוון, משהו שמאוד מאפיין את התרבות הערבית, זה שבעצם אין שם שוויון זכויות לנשים. בשום מדינה ערבית אין שוויון זכויות שמתקרב אפילו למדינה הכי פחות ליברלית במערב. וכשאתה יוצא עכשיו נגד שתיית אלכוהול, אז שתיית אלכוהול אסורה בכל ארצות.
מדינות מוסלמיות, נכון, אני רק אומר, אני פחות יוצא נגד אלג'יר וטוניס, אני יותר יוצא באמת נגד הערבים ביהודה ושומרון והערבים בעזה.
ברגע שאתה אומר משהו כנגד התרבות הפלסטינית, הערבית, אתה אומר משהו גם כנגד התרבות בטוניס.
אז אני חושב...
ויש פה משהו שהוא נתפס אולי כגזעני, גם אם הוא לא כזה.
אז אני חושב טיפה אחרת, א', אין פה שום דבר שמבוסס גזע,
לא, במובן שלא, תרבותנות. יש תרבות אחת יותר טובה, תרבות אחרת.
אין לי בעיה עם זה, אני מסכים עם זה, אבל אני רק אומר, יש הבדל גדול מאוד בעיניי, בין הערבים של עזה ויהודה ושומרון, לבין הערבים שנמצאים למשל בתוניס. מכיוון שתוניס יש להם איזשהו משהו, זהות היסטורית אמיתית, קונה לערבים במצרים, ולתפיסת עולמי, הזהות של הערבים ביהודה ושומרון ובעזה, כל כולה היא רק נגדי, אבל גלשנו למשהו שהוא פוליטי, ודווקא אני טוען שבנושא של הסברה, זה יכול להיות גם מאוד מאוד שמאל, וגם מאוד מאוד ימין, ועדיין להיות פרו-ישראלי, אני רק טוען שבאסטרטגיית על, האמירה צריכה להיות התקפה ולא הגנה, אני רוצה לתת לך דוגמה למה, איך זה נראה, אני ראיתי פעם סרטון פרו-ישראלי, בסדר, מי שהכין אותו בן אדם שהשקיע זמן וכסף, להכין סרטון גרוע, שפתח כך, שלום, אני אסביר לכם למה ישראל היא לא גרמניה הנאצית. ואז ככה, שתי דקות, למה ישראל היא לא גרמניה הנאצית.
ולצרת הקישור במוח.
אני שואל, אני אומר ככה, מה הדבר הכי טוב, הכי טוב, שאני יכול להשיג בסרטון הזה? הדבר הכי טוב, זה שרוב האנשים שיצפו בסרטון, ידעו שישראל היא לא גרמניה הנאצית. זה כמו שאני אגיד לך, בוא נשחק כדורגל, במקרה הכי טוב שלי, אני יכול להגיע לטקו. במקרה שלך, אתה יכול לקרוא אותי 100-0. זה לא אסטרטגית משהו נכון לעשות. אני לעומת זאת הייתי פעם בדיבייט, דאגתי לדבר ראשון, ואמרתי, ישראל היא דמוקרטיה, 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 דמוקרטיה. אם עליתם על זה או לא, הבאזוורד שלי זה היה דמוקרטיה. ואז מי שדיבר אחריי אמר, מה פתאום דמוקרטיה? זה היה באמריקה. מה פתאום דמוקרטיה? יש לכם גיוס חובה. אמרתי, מה, גם בארצות הברית, אם יש מלחמה, יש גיוס חובה, ועד סוף שנות ה-70 היה גיוס חובה, אז אמריקה לא הייתה דמוקרטיה. אז אתם לא דמוקרטיה, אין לכם חוקה כתובה. אמרתי, נכון, יש חוקי יסוד, אבל גם באנגליה אין חוקה כתובה, אז אנגליה לא דמוקרטיה. עכשיו, מה הילדים ששמעו את זה, מה הם קיבלו? המקרה הכי גרוע, הם אמרו, טוב, ישראל לא דמוקרטיה מושלמת, לא יודע, אוקיי, אתה מבין שהאסטרטגיה פה היא מאוד מאוד חשובה. לכן אני אומר,
זה... הכוונת השיח למקומות שנוחים לך.
זה לא רק הכוונת השיח, זה כבר בטקטיקה, אבל אני אומר, ברמה האסטרטגית, זה לא מה הניסוח הנכון כדי לנצח בדיבט כזה או אחר, כי יש אלף דברים שאפשר...
אלא מה נושא הדיון?
אלא מה אני רוצה להשיג בסוף, מה מטרת העל שלי, ומטרת העל שלי, שלי, של רן, זה שיגידו, ישראל טוב, השכנים שלהם הם הרע. אני לא חושב שיכול להיות לי כאן win-win. לא מדבר על ה... גם במציאות אני לא חושב שיכול להיות win-win, אבל זה משהו אחר. אבל הנושא של ההסברה זה מלחמה על תדמית. ואותו סטודנט באמריקה, אם מישהו חושב, שהוא יגיד, כן, המצב מאוד מאוד מורכב, אז הוא לא מטריד אותי, אז הוא לא באוהל, לא באוהל האנטי-ישראלי, הוא באוהל פרו-ישראלי ביקורתי, בוא נאמר, 50% מישראל מחזיקים בדעה שלו, ולא בשביל זה הייתי לוקח חופש וטס לדבר.
לא, שהוא ראש שלו, שהוא מועל, שהוא סתם מישהו שלא מתאים לנו בפוליטיקה, ולא שווה להשקיע בו.
כן, נכון.
רן, אני ראיתי אותך גם בראיון לערוץ 20, וגם איזה סרטון ביוטיוב, ראיתי לתמיר, שלך מתעמת, אתה תכעס עליה, אבל מול פלסטינאים, סרטון שזכה ל4.5 מיליון צפיות ביוטיוב, ואני שמתי לב שגם שם הגישה שלך היא מאוד תוקפנית. אז זה מאוד מזכיר לי קצת בן שפירו או את סטיב בנן, שהוא ממש מייעץ אטק, 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 ואל תגן. אני מעניין אותי אם הגישה הזאת אתה תומך בה מבחינה עקרונית, או אתה חושב שהיא פשוט משיגה את התוצאה בצורה הרבה יותר טובה?
שאלה מעולה, אני דווקא לא עושה את זה כל החיים שלי. אם אתה תראה סרטונים שלי טיפה יותר אחורה, תראה שלא עשיתי את זה. האמת שזה מדהים אותי, אני מתעסק בהסברה 15 שנה, לא מזמן הייתה לי איזו הרפתקה פוליטית, ובעצם אנשים מחקו את כל מה שעשיתי, בגלל שכאילו יצאתי מהארון הפוליטי. זה מדהים אותי, לא, דווקא כשאמרתי שאני מתמודד בבחירות האחרונות, אז אנשים שהכירו אותי בארצות הברית, אמרו, מה, הוא ימני? לא ידעתי בכלל. אז אני מאוד מאוד השתדלתי לא לדבר על פוליטיקה ברוב הדברים שלי. בשנתיים האחרונות אני אומר, טוב, אני כבר לא מנסה להיות כל כך פרווה. אז דווקא אם אתה תראה את הסרטון שלי ב-UC Davis Heckler, שגם כן קיבל הרבה מאוד צפיות, אני לא חושב בכלל שאני הייתי ניצי שם. אז לא, זה לא הדרך, זה לא חייבים, לא כולם צריכים להיות כמוני. אגב, תקוף, אף פעם לא אל תתכונן, זה לא של בן שפירו ולא של בנן, זה הרבה לפניהם, זה יצאות לפוליטיקאים. אבל לא, אני לא חושב שזה הדרך היחידה. אני כן חושב שזה מתאים לסגנון שלי. יש כאלה שיעשו הסברה ישראלית על ידי זה שהם יעשו חיבורים בספורט או באוכל, הכל בסדר. אני ספציפית איפה שנמצא היום, והתובנות שלי, וזה גם תלוי מי קהל היד, אני מעדיף את זה, אבל אני תמיד שואל את עצמי שתי שאלות לפני כל סיפור כזה. אחד, מי קהל היד? ושתיים, מה אני רוצה להשיג? אז בהחלט אני לא תמיד תוקף. זה נכון שברעיונות, בעיקר בדווקא בתקשורת הטורקית או דברים כאלה, אז שם אני משתדל להיות מאוד מאוד ניצי. אגב, זה עובד מעולה. אני חושב שבא... כי כשאני רואה שהבן אדם שמולי, גם אם זה מוסטפה ברגותי, שנחשב, הוא יו"ר אופוזיציה ברשות, נחשב בכל זאת אחד הדוברים הרעותים ביותר, בעצם שותק ולא מגיב, אז אני מבין שהוא בהלם ממה שאני אומר, ולי זה טוב, כי בדרך כלל הוא פותח באמירות של אני מגנה את מדינת הטרור ישראל שמבצעת טיהור אתני ורוצחת ילדים ובלה בלה בלה.
הרבה מילות תואר זה יכול להיות אחלה כלל אצבע שאין לך טיעון.
כן, אבל זה לא משנה, כי בסוף אנשים שומעים את זה, בטח ברשת הטורקית או ברשת הפקיסטנית, וכשהייתי ברשת הפקיסטנית, באמת, אני חושב שזה היה מעין פרודיה לתקשורת אנטי-ישראלית. זה כאילו, אם הייתי רוצה לעשות את זה כפרודיה, הייתי מראה את הרעיון הזה, פחות או יותר אמרו לי, למה אתה נהנה לראות בילדים מאחורה ובגב, משהו כזה, ואני חושב שהעובדה שהייתי תוקפן כלפי המראיינת היה מעולה. זאת אומרת, גם ידעתי לקטול אותה בצורה מאוד קלה, כי בסוף אני מכיר את עובדות והיא לא. אז התחומים שאני מתעסק בהם זה יותר משפט, משפט בינלאומי, צבא, בסופו של דבר אף אחד מהם לא יודע יותר טוב ממני מה קורה פה. אבל זה דווקא הגישה שלי בנושא של הסברה, זה שאין פה פוליטיקה. אני מאוד ניצי, זה נכון. אני לא רוצה מדינה ערבית נוספת, אני לא מכיר בהם כקבוצה לאומית, הכל טוב יפה. זה לא רלוונטי להסברה, ההפך. אני כל הזמן ניסיתי בהרצאות שלי, כשאני מעביר את ההכשרות לדברים האלה, אני אומר, חבר'ה, זה לא משנה. מי שהחליף אותי היה מרצניק, בסדר, בשליחות. אמנם אחרי שנה בארצות הברית, הוא חזר עם דעות מאוד מאוד ניציות ימינה, אבל זה מהחוויה האישית שלו.
מי באמת השותפים לדבר הזה?
אז תראה, טיסו אותי מכל מיני ארגונים, היום אני טס מטעם עצמי, מי שמטיס אותי זה יכול להיות או ארגון יהודי, או איזושהי קהילה, כלשהי קמפוסים.
הכוונה, מי התלמידים שלך? כלומר, אתה עוסק 14 שנים בעניין, יש אנשים שהכשרת, עברו את ההכשרה הסדורה, שאני מניח שיש לך, כתבת ספר על הנושא.
כן, הספר הראשון שלי טסתי לדבר על ישראל, מספר לחוויות שלי מאחת השליחויות שלי שם, תראה, אני לא יודע אם כל אחד רוצה שאני אחשוף, אבל אני מהחלוצים בנושא.
זאת אומרת, לא דווקא שמות, אבל כאילו, באיזה מסגרות אפשר ללמוד את מה שאתה עושה, לטוס אחר כך בעצמך? כי בסוף, אם אתה נפגשת עם 100,000 איש, ואין עוד אנשים נוספים שנפגשו עם כל כך הרבה אנשים, אפילו עם פחות, אבל האימפקט הוא פחות גבוה.
תראה, אני מקבל בממוצע פנייה בערך פעם ביום. הפניות, אני יכול לסנן את זה מי רציני ומי לא. אם מישהו לא כל כך רציני אומר לי, תשמע, אני אטוס בחינם, רק תטיס אותי ותארגן לי קהל. זאת אומרת, אומר לי, תן לי כסף ותן לי אנשים שיקשיבו לי, ואני מוכן לבוא לדבר. אני כזה, אוקיי. הדבר הכי קשה זה לארגן לקהל שיקשיב לך, כל אחד רוצה קהל. ולי אין כסף. זאת אומרת, אני עד לפני שנתיים וחצי עשיתי את כל הדברים האלה בהתנדבות. כמו שיש לי מילואים שאני משרת בין חודש לחודשיים בשנה במילואים קרביים, אז זה היה מעין מילואים בית שלי. אז זה פניות שהן לא רציניות, אבל יש אנשים שאומרים לי, תשמע, אני רוצה להיות יותר מעורב, והם באים ומבקשים ללמוד, ואני משתדל לתת את הפנאי לכל מי שמבקש. התקשר אליי מישהו, לא מכיר אותי, אני לא יודע מי זה, אומר לי, תשמע, אני עשיתי, הזכרתי את הדירה שלי ב-Airbnb, הגיע אליי מישהו מספרד, יש לו שאלות על ישראל, אני לא יודע מה לענות לו, אתה יכול לעזור לי. אני לא מכיר את הבן אדם הזה. השתדלתי לפנות לו את השעה, לענות לו על שאלות, אני בדרך כלל מאוד 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 משתדל לענות. אני לא חושב שלכולם מתאים אגב לטוס ולהרצות, אני חושב שזה מתאים להמון, ואני אשמח, כי אני מאמין בתחרות, והאמת שיש לי עוד עיסוקים בחיים, אז זה לא מאיים עליי, ההפך, אני שמח שכמה שיותר אנשים יעשו את זה. אני לא חושב שזה מתאים לכולם, יש כאלה שיכולים לעשות משהו אחר, יכולים לעשות מחקר, יכולים לעשות סרטונים, יכולים לתת,
לכתוב.
לא יודע, לכתוב, אלף ואחד דברים, לא חסרים רעיונות כדי לשפר את התדמית של ישראל בעולם, לפתח אפליקציות, לא משנה מה, ולכן זה מאוד מאוד חיובי. בעיניי, אני חושב שהייתה לי את הזכות באמת להכשיר לא מעט אנשים וארגונים, וגם קצת לתת ייעוץ לפעמים לגופים בממשלה, כמה שהצלחתי וכמה שפחות. אבל כן, קיצור, זו התשובה. בואו נמשיך עוד טיפה.
אוקיי, ככה, לקראת סיום, באמת היינו רוצים לדבר קצת על שימוש בכוח. כלומר, יש את הצד האחד, הצד הדיפלומטי, שמאפשר את המערכה, או הצד ההסברתי, של המיתוג ושל לתת לגיטימציה לכל מה שאנחנו רוצים לעשות, בין אם זה שימוש בכוח ובין אם אין פה שימוש בכוח. אבל כשאנחנו מגיעים לשימוש בכוח, באמת לעצור חשמל בעזה ודברים כאלה, יש את המשפט שככה, וקראתי פעם בפייסבוק, סליחה, בטוויטר, של רועי דן, זה מאוד אהבתי. הבעיה היא לא שצהל הוא הכי מוסרי בעולם, אלא שהוא הצבא היחידי שמשתתף בתחרות הזאת.
כן.
זה גם מרגיש לי משהו כמו חלק מהסברה, אבל בעצם, אם אתה צריך, אתה אומר שאתה מתעסק הרבה במשפט בינלאומי, מה הגבולות של של המלחמה שבה אין חוקים ואין כללים, על פי הפרפרזה הידועה?
כן, בזמן שהתותחים רועמים המוזות שותקות, אז אני לא חושב שזה נכון, בוודאי שיש דיני מלחמה. גם מי שלא חושב שהמשפט הבינלאומי הוא משפט, בוודאי שהוא חושב שיש דברים שאתה יכול ולא יכול לעשות, או לא ראוי שתעשה. דווקא פה השאלה יותר קלה, אני חושב שהשאלה יותר קשה זה מה החיבור בין העוצמה הצבאית שמותר לך להפעיל, לבין מה שהעולם יאפשר לך. אז אני אתחיל רגע, דווקא פה אני אתחיל רגע מהסוף.
בוא נתחיל, מי זה העולם? מה ואיזה כוח יש לו?
אוקיי, אז
כי זה קשור לנושא הקודם שלנו.
בדיוק, אני טען כך, אני טען שיש לי עוד זירה היום, זירה מלחמתית, רק שזו זירה של רעיונות, תמונות ומילים. ומי זה העולם? העולם הזה זה ארגונים כמו האום, העולם הזה זה האיחוד האירופי, העולם הזה זה ארצות הברית, העולם הזה זה כל מיני ארגונים, עמותות, ארגונים פרטיים ועסקים, שיכולים לא לעבוד עם ישראל, מכיוון שהמדיניות שלנו לא מתאימה לאג'נדה שלהם. היום יש מה שנקרא המגזר הרביעי, corporate responsibility. אתה גם תאגיד, אבל אתה גם יש לך איזושהי אג'נדה. יש כאלה שרוצים לדחוף לאג'נדה, שזה לא רק אנרגיה ירוקה, אלא גם שנאת ישראל. אז זה החיבור בעצם בין השניים. מבחינת דיני מלחמה, אני לא אפתח כאן קורס במשבל, אבל יש דווקא לדעתי איזושהי חוסר הבנה בישראל לגבי משפט בינלאומי. יש כאלה שיגידו שהצבא מרוב שהוא מוסרי, זה כבר לא מוסרי. התפיסה שלי
או מאוד איזה מוסר? אם זה מוסר נוצרי של שיטת הלחי השנייה, או אם זה מוסר יהודי, ככה לפחות על פי הרב שרקי, שאני מאוד מתחבר לדברים שהוא אומר, שזה עין תחת עין, שן תחת שן, וכלומר, גמולי. אם אותו אחד רוצה להרוג אותי, אז אין לי בעיה להרוג אותו, רק אם הוא, אפילו אם הוא רק רוצה, ואין לו את היכולת לממש את מה שהוא רוצה.
אז אני מאוד מאוד מעריך את הרב שרקי, אבל אני פשוט לא חושב שהניתוח אולי של העולם הנוצרי הוא נכון, כי בינתיים אני רואה שהעולם הנוצרי משתמש בצורה הרבה יותר כוחנית, אז אני לא בטוח שבאמת מראים את הלחי השנייה, הם פשוט אוהבים להגיד ליהודים אסור להפעיל הרבה כוח, זה מה שאני אומר. זאת אומרת, כשצרפת לפני כמה זמן זה היה, 8 שנים, לא זוכר כבר, כשהיה איזו בעיה במלי, וצרפת הרגה משהו כמו 800 איש, מתוכם אולי שניים היו מחבלים, כי רצו להעלות להם את מחיר הגז, אז השגריר הבלגי לאיחוד האירופי, אמר לשגריר הצרפתי לאיחוד האירופי, אתם עושים פשעי מלחמה, והשגריר הצרפתי לאיחוד אירופי ישיב לו, אתה נראה כמו סמור, תשב, אתה לא מעניין אותי. פחות או יותר זה מה ש זה היחס, זאת אומרת, אנחנו לוקחים את זה מאוד 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 קשה. יש כמה מיסקונספציות שצריך להכיר, בכלל מה זה משפט, מה זה משפט בינלאומי, מה מותר בלחימה, יש נניח אמירה מאוד משונה של פרופורציה, אז צריך להבין שאם מישהו תוקף אותי עם סכין, אני לא חייב להחזיר לו עם סכין, מותר לי גם לראות בו עם טנק, זה לא עובד ככה, ואם מישהו יורה עליי עם M16, זה לא אומר שאני חייב להחזיר לו עם M16, אני יכול
פרופורציה, מי שלא מכיר משפטים, זה מושג שהוא קיים, זה מידתיות בעצם בעברית, הוא קיים בכל תחומי המשפט, בהגנה עצמית, אם מישהו בא לגרוף, אני לא חייב לראות בו, זה מה שזה אומר בהגנה עצמית אישית, אבל בוא רגע תמשיך מפה, במשפט בינלאומי וביחסים בין אומות.
פשוט אין כזה דבר, אם מישהו מתקיף אותי
ברובה, אני לא... אז אתה אומר, אין לי פרופורציה במשפט בינלאומי. אם מדינה אחת רוצה...
רגע, אני רק אחדד את זה. הפרופורציה זה בכמה לא מעורבים אתה פוגע, לא באיזה כלי אתה משתמש. נכון שאם חייל ירדני, עכשיו בטעות מה שנקרא החייל המשוגע, מה שאנחנו מכירים את התרחיש, המלך חוסיין אבא, בדיוק, אם חייל ירדני עכשיו יורה מתלמידות בית ספר בישראל, זה יהיה בהחלט בעייתי אם ישראל תטיל פצצת אטום על פי מקורות זרים על ירדן. כן, אני אגיד, רגע, יש פה בעיה, אני לא בטוח שכל מי שמת קשור לזה. אבל אם עכשיו כוח בא לתקוף אותי, אני לא חייב להגיב באותם כלי נשק או באותה עוצמה שהוא תוקף אותי, אני רוצה לנצח. זאת אומרת שאם הוא בא אליי עם סכין, אני לא צריך להגיד לו, טוב, לא רוצה לראות בך, כי אתה רק עם סכין ולי יש נשק חם. לא, לא, ממש ממש מותר, אפילו הייתי אומר רצוי, לראות בו. ואם הוא בא אליי עם רובה, ממש ממש לגיטימי שאני אבוא אליו עם טנק.
וזה יכול להיות אחלה טיזה, אני חושב, לשיחה נפרדת על בכלל משפט בינלאומי, שימוש בכוח. אתה חושב שזה תחום שיש בו לא פחות בורות מאשר תחומים אחרים במשפט, ביקורת שיפוטית ועד לתחומי הכלכלה שאנשים לא מבינים בזה.
סשן שלהם על משפט ומשפט בינלאומי נראה לי שנדרש.
כן, כן. ובנימה אופטימית זו, אנחנו מאחלים לכולם רק טוב.
תודה רבה.
להתראות.
נהניתם מהרעיון? הצטרפו כמנויים בהוראת קבע בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים. נתראה בפרק הבא.